כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שקורה עם שירי לברי.
צהריים טובים, מאזינות ומאזיני כאן תרבות. אנחנו עם מה שקורה, תוכנית הספרות של סוף השבוע. אנחנו כבר אחרי הבחירות מתאוששים מהמערכה הזאת ובוחרים בעצמנו את הספרים לקראת סוף השבוע הקרוב. איתי בצוות התוכנית היום קשת מאירוביץ' על ההפקה, מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני, ואנחנו יוצאים לדרך. אבל עוד לפני הכל, מבט ברשימות רבי המחר. ברשת סטימצקי בתחום ספרי הקריאה אפשר כמובן למצוא את ספרו החדש של דוד גרוסמן, איתי החיים משחק הרבה. אחריו את אלי אמיר עם נער האופניים, ואחרי שניהם את אישה מעבר לים, את שרית ישי לוי, שאנחנו תכף מדברים איתה כאן בתוכנית. שוב חזרו אל הרשימה שלוש של דרור משעני, וגם ספרו של יונס יונסון, הזקן בין המאה ואחת שחשב שהוא חושב יותר מדי. שני ספרים שכנראה נמצאים כרגע במבצעים, והם נכנסו לרשימות רבי המחר של סטימצקי. ספרי הקריאה ברשת צומת ספרים, המובילים השבוע הם קריסטין הרמל, הדירה ברחוב המילי, כמובן ספרו של דוד גרוסמן, איתי החיים משחק הרבה, זה הולך לכאוב של אדם קיי שדיברנו עליו לפני כמה וכמה שבועות, וכמובן אישה מעבר לים שאמרנו שמיד נדבר עליו בקרוב. בתחום ספרי העיון בצומת ספרים עדיין נמצא ספרו של משה פייגלין, להיות יהודי חופשי, נראה עד מתי הוא יחזיק ברשימה הזאת עכשיו כשאנחנו כבר אחרי. נמצא גם ספרו של הרב בנילאו, עושים סדר במשפחה, וההרצאה האחרונה של עמוס עוז, כל החשבון עוד לא נגמר, שיצא בספרון קטן, גם היא ברשימות רבי המחר בתחום העיון בצומת ספרים, וגם מיתולוגיה נורדית של ניל גיימן, סופר המדע בדיוני. בסטימצקי בתחום ספרות העיון אפשר למצוא לא רק את ספרם של יובל נוח הררי ועמוס עוז, אלא גם את ספרם של ידידיה מאיר וסיוון רהב מאיר, סולם יעקב, וגם ביוגרפיה של הרמב״ם שכתב יואל קרמר. אז הבטחנו, והנה אנחנו כבר מקיימים, אישה מעבר לים, רומן חדש של הסופרת והעיתונאית שרית ישי לוי בהוצאת מודן. אחרי מלכת היופי של ירושלים שהיה רב מחר מסחרר, חוזרת עכשיו שרית ישי לוי עם רומן, גם הוא נשי מאוד, שלוש נשים בלב העלילה הזאת, אישה צעירה שבעלה עוזב אותה בבית קפה בפריז, אמא שנעלמת מדי יום לשעות ארוכות והבת אינה יודעת לאן, וגם לה יש סיפור חיים עם עבר שחוזר אליה ומדפק על הדלת, ואישה שלישית מסתורית שנטשה תינוקת ביום בליל שלג בפתח מנזר בירושלים. שלוש הנשים האלה נקשרות בסופו של דבר. שלום שרית ישי לוי.
שלום שירי, ותודה רבה על הבשורה, אני שמחת הבוקר, לא ידעתי שאני ברבי המחר.
אז הנה, תודה. את כבר ברשימות של שתי הרשתות הגדולות,
וואו,
זה
תודה.
די צפוי, לא? אחרי מלכת היופי של ירושלים, שהקוראים והקוראות נותנים לך את המנדט הזה.
כן, אבל זה גם די מפחיד, כי יש ציפייה נורא גדולה ממני, ואני מאוד מתרגשת.
איפה היית ומעשית בשנים האלה, שמאז הרב מחר הקודם?
קודם כל, רב המחר הקודם, מלכת היופי של ירושלים, העסיק אותי מאוד. נסעתי בעקבותיו מעבר לים, כי הוא תורגם להרבה שפות, ואני הוזמנתי להרבה מאוד הרצאות. יצאתי למסע של הרצאות בארץ, מאוד מאוד צפות, לפעמים אפילו ארבע פעמים בשבוע. ובנוסף לכל, אני מנהלת התוכן של אתר אוצרות הגליל, שזה מיזם פילנטרופי של ראיה שטראוס בן דרור,
כן.
שזו עבודתי בעצם. פרנסתי ליתר דיוק.
והנה את במקביל גם כותבת.
זהו, ולאורך כל חמש וחצי השנים האחרונות כתבתי את אישה מעבר לים, אבל כמו שאת כבר מבינה, זה לא שיכולתי לקום בבוקר בשמונה בבוקר ועד אבא לשבת ליד שולחן הכתיבה שלי. הייתי צריכה למצוא את הזמנים שלי כדי להתרכז ולכתוב, ושיטת העבודה שלי היא כזו שמדי פעם כשאני נתקעת, אני פשוט לוקחת 10 ימים לעצמי, מסתגרת באיזה בית מלון, או בארץ או בחול.
זה לא רע, שרית, זה לא רע להסתגר בבית מלון ולכתוב.
נכון.
חדר משלך, הייתי אומרת.
חדר משלי, ושאני חוסכת לו כסף, דרך אגב.
כן.
חוסכת לו כסף כדי שאני אוכל להרשות לעצמי את הדבר הזה, אבל זה מאוד מאוד עוזר, כי זה עושה לי תמיד קוונטום ליפ, קפיצת מדרגה מאוד גדולה בכתיבה שלי.
אז אפרופו חדר משלך, הכתיבה שלך, גם ברומן הקודם וגם עכשיו, באישה מעבר לים, היא מאוד נשית, במובן הזה שהיא מספרת על נשים, על חוויות נשיות, על העצמה נשית, על חוויות קשות שעוברות נשים. תספרי לנו קצת על העלילה הזאת, איך הגיע אלייך הסיפור הזה, על 3 נשים, את מרשה לי להגיד מה הקשר ביניהם, או שאנחנו נשאיר את זה לקוראים לגלות?
אני חושבת שזה קצת ספוילר.
ספוילר, אז בסדר, אז לאט לאט הקוראים מבינים מה הקשר בין 3 הסיפורים הללו. איך נולד הסיפור, איך הוא הגיע אלייך?
הסיפור התחיל בעצם בברלין, הייתי בחופשה בברלין לרגל יום ההולדת שלי עם ביתי, ישבנו באיזה בית קפה והתחלתי לכתוב, סתם, בית הקפה הזה שעבר לידו איזה נחל, או אני לא יודעת אפילו אולי איזה תעלת מים, ישרה עליי איזושהי מוזה כזאת, והתחלתי לכתוב, ואז הבנתי, כשחזרתי הביתה הבנתי שאין לי מה לכתוב על ברלין, אני בכלל לא מכירה את ברלין, לעומת זאת אני מכירה את פריז מאוד טוב.
כן.
אז העברתי את המקום לפריז, ואני חייבת להגיד לך שלא היה לי שום סיפור מובנה בראש. גם במלכת היופי של ירושלים לא היה לי שום סיפור מובנה בראש. לא הייתה לי התחלה, אמצע וסוף, לא היו לי דמויות, לא היו לי התרחשויות, לא היו לי פיקים ולא היו לי נפילות. אני פשוט הולכת בשיטת לאן שהדמיון שלי לוקח אותי, לשם אני הולכת, ואני חושבת שאני לא היחידה. וכמעט, כמעט, כמעט תמיד, כשאני קוראת בבוקר את מה שכתבתי בלילה, או כשאני קוראת בלילה את מה שכתבתי בבוקר, אני תמיד מופתעת ואני אומרת, מה זו, אני כתבתי את זה, המילים האלה יצאו מפי, זה הראש שלי שחשב את המחשבות האלה.
אז הנה כך,
אני מפתיעה את עצמי.
אז ככה פתחת בעצם בפריז, עם הגיבורה הראשונה, עם אליה,
נכון.
שהיא אישה צעירה שמאוהבת בבעלה, ארי, אבל הוא עוזב אותה לטובת אישה פריזאית והיא שבורת לב, והיא גם מגיעה, בוא נגיד, לבית החולים עם לב שבור, אם לא יותר
היא
מזה.
היא מנסה להתאבד.
כן. היא חותכת ורידים, ושם כן. הרופא אומר לה, תשמעי, לא מתים בגלל אהבה. מאחים את השברים וממשיכים מעלה.
נכון.
וזו הגיבורה הראשונה שלך, ואחר כך אנחנו מכירים את לילי, הגיבורה השנייה, שיש לה איזה עבר לא פתור. היא גדלה בבית יתומים, וברחה ממנו, והיא לא יודעת מי האישה שהולידה אותה, ובסוף בסוף אנחנו מגלים את האישה השלישית שחיה לה בכפר קטן באנגליה. וכאמור, סיפור מאוד מאוד נשי. אבל גם בתוך זה, שרית, אפשר לזהות מוטיבים, נגיד, מהביוגרפיה שלך, במקרה כן. של אליה, קצת את הספניולית, קצת ריאליזם מגי שאפיין אולי גם את הרומן הקודם, מגדת עתידות, תמונה שנעלמת באורח פלא, קצת אמונות פלות. הדברים שבעצם אפיינו גם את הכתיבה של הרומן הקודם.
שהם דווקא מאוד מאוד לא ביוגרפיים. שהם דווקא לא הסממנים הביוגרפיים בסיפור, כי אני מאוד לא בן אדם מגי, ולא בן אדם שהולך לבקדות עתידות, ואני בן אדם די ריאליסטי באישיות שלי. זה דווקא לא, אבל יש שם סממנים ביוגרפיים, יש שם... אני חושבת ש... גם כשאת כותבת מהדמיון שלך, אז האירועים הביוגרפיים בחייך פשוט מוצאים את עצמם בין השורות, כי בסך הכל אדם חווה חוויות לאורך כל ימי חייו, והן נמצאות איפשהו אצלו בתוכו, ותוך כדי כתיבה הן יוצאות החוצה. אני לא אוהבת לפרוט לפרטים ולפרוטות, כן. מה דומה למה בחיים האישיים שלי, מניחה שכמו במלכת היופי של ירושלים, גם פה מי שמכיר אותי יזהה, מי שלא מכיר אותי זה ממש טוב, כי הוא ייהנה עוד יותר.
אז
אני חושבת
כן.
לנסות לקשור את הביוגרפיה שלי לדברים שכתבתי, זה קצת מקלקל.
אז אנחנו לא נקשור אחד לאחד, שרית, אבל כן אפשר למצוא פה את הדור שלך. יש כאן את מלחמת יום הכיפורים. באמצע. יש פה את תל אביב של שנות ה-70.
נכון.
יש
נכון.
פה את הרובע הלטיני, אם כמחוז חפץ ואם כמשהו אמיתי שמתממש לגיבורה שלך.
נכון. שנות ה-70 זה לגמרי הביוגרפיה שלי. אני משנות ה-70. והבוהמה התל אביבית זה לגמרי חלק מהביוגרפיה שלי. הבוהמה התל אביבית כפי שהיא מתוארת בספר, דווקא בעיניים של מישהי שהיא אאוטסיידרית, שרואה את הדברים מבחוץ, שרואה את הדברים הלא טובים שהיו, דווקא לאו דווקא את הדברים הטובים. ואני הייתי מאוד מאוד עמוק בתוך הבוהמה התל אביבית, כשהייתי צעירה מאוד. אז זה כן, אלה דברים שלקוחים מתוך זיכרונות שלי, ומתוך הידע שלי. ופריז זה פשוט עיר ש... מהיום שכף רגלי דרכה בה לראשונה התאהבתי בה, ואני מכירה אותה מאוד טוב, אני מכירה אותה כמו שאני מכירה את תל אביב, אני נוסעת אליה הרבה מאוד. אז היה לי קל לתאר את הרחובות של פריז, את הבית קפה, בית קפה שאני ישבתי בו די הרבה פעמים. אגב, זה לא השם, השם שבספר הוא לא השם של בית הקפה הספציפי שאני חשבתי עליו שכתבתי. זהו, גם העיירה היא באנגליה שגרה בה... אותה דמות שלישית בספר, היא מקום שאני מכירה, שהייתי בו בעברי.
אז בספר הזה את באמת קושרת ביוגרפיות, קושרת תמות שמעסיקים את הזהות הישראלית, אם זה מלחמות, אם זה ירושלים המנדטורית של פעם, חיילים, זאת אומרת, חיילים בריטים, עם ישראלים וישראליות ותיקים, כמובן ענייני שואה, ועוד כהנה וכהנה. שרית, אולי תקראי לנו קטע מתוך הספר?
אני מאוד התלבטתי מתוך איזה משלוש הדמויות לקרוא, כי כל דמות היא כל כך שונה מהשנייה, אבל בסוף בחרתי בקטע שקשור לאליה, דווקא אליה הדמות היותר צעירה בספר. אני אקרא לכם קטע, הקטע הוא אחרי שבעלה של אליה נוטש אותה בבית קפה בפריז, והוא פשוט שובר את ליבה לרסיסים, ו... היא חוזרת הביתה לתל אביב. חיי כפי שהתגלגלו להם לא היו החיים שחלמתי עליהם, החיים שביקשתי לעצמי. כעת הבנתי שאני לא יכולה להמשיך ולהתלטל בסחרחרת הרגשות המטורפת הזו שארי הכניס אותי אליה. רכבת הרים עם שתי תחנות עצירה, בפסגה ובתחתית. והנה כעת נעצרה הרכבת בתחתית ואני נבעטתי מתוכה, חוטפת מכות על ימין ועל שמאל ואין לי הגנה, בשרי חשוף עד העצם ונשמתי מתה. וכך לפני שנה בדיוק, נסעתי משדה התעופה לוד, הישר לבית הוריי, אפילו לא עצרתי בדירה שלי ושל ארי. רק שלושה ימים לאחר מכן הרהבתי עוז והלכתי לדירה שעד לפני ימים בדודים הייתה ביתי. בהחלטה של רגע רוקנתי את בגדיי מהארון, את ספריי מהספרייה, את התקליטים שאהבתי מהתקליטייה, ואת תכשירי הקוסמטיקה שלי מחדר האמבט. את כל שהיה שלי סילקתי ולא הותרתי סימן. אחרי שארזתי הכל בארגזים, נתתי מבט אחרון בדירה. על שולחן הכתיבה בסלון ראיתי מחברת שורות שבה נהג ארי לכתוב לפני שתקתק במכונת הכתיבה. ניגשתי למחברת, פתחתי אותה ולראשונה התחלתי לקרוא. חשתי כאילו להב של סכין ננעץ בחזי. לא אני הייתי הגיבורה של ספרו של ארי, לא אני הייתי המוזה שלו, אלא סופי, אהובתו הצרפתייה. הוא תיאר אותה במדויק, שערה הקצוץ, צחוקה המתגלגל, דרכה לעגל יצורים. סופי שלו הייתה אלוהית, גדולה מהחיים, חושנית, מענגת, אישה ממלאת כל חדר אליו היא נכנסת, וגם את כל אחד מחדרי ליבו של בעלי הבוגדני. האישה מהחלומות, אותי הוא לא הזכיר אפילו במילה אחת. הכאב שחשתי כשראיתי אותו מנשק את סופי במסיבה היה כעין וכאפס לעומת זה שהרגשתי כעת. היה זה כאב העלבון וההתפכחות מהשקר שבו חייתי. כאבה של האמת הצורבת שנכתבה שחור על גבי לבן בכתב ידו הצפוף והבלתי קרי של ארי. המסמר האחרון בארון הקבורה של כבודי האבוד.
אבל מכאן הגיבורה שלך הולכת ויוצאת למסע של גילוי עצמי ביחד עם עוד נפשות נשיות נכון. קרובות. באישה מעבר לים, הרומן החדש שלך, שרית ישי לוי, תודה רבה לך על השיחה
שירי,
הזאת.
שירי, תודה רבה לך.
להתראות.
להתראות.
החולדות חלפו בלי שום אות פחד בין הגברים העומדים בפתח חדר המדרגות החשוך. חשוך היה שם כך גם ביום ובלילה, וחדר המדרגות התאמר במעלה הבניין כמו צמח מטפס אשר גדל בתוך גזעו של עץ. במקום עמד ריח דומה לצחנת חדרו של מת, ריח בגדים מלוכלכים שהגברים לא הרגישו, כמו כן התעלמו מן החולדות שעלו וירדו כמתחרות ביניהן בריצה, מתרוצצות ונעלמות בחשיכה. כך נפתח הספר זהה, שכתב הסופר ז'ורז' אמאדו, אחד הסופרים הגדולים, החשובים, הנודעים בברזיל. הספר הזה ראה אור בינואר בהוצאת רימונים, בתרגומו הנפלא של רמי סערי. הוא קצר מאז תשועות, והערב מתקיים לכבודו במרכז לתרבות ברזיל בתל אביב. אירוע השקה, ואנחנו נאמר שלום ליעל שכנאי מהוצאת רימונים.
שלום, שלום.
יעל, זהה, זה ספר מטלטל, מסמך אנושי. זאת אומרת, עמדו, כאמור, אחד הסופרים הגדולים של ברזיל בכל הדורות, מפגיש אותנו עם שלל דמויות וחוויות אנושיות, נשים וגברים קשי יום, שחיים ביחד בשיקון גדול על מדרון גבעה בעיר סלוודור, במדינת בהיה, בצפון מזרח ברזיל, והם חיים בתנאי מחיה מזעזעים, בעוני, רעב, מחלות, ובעיקר בהיעדר תקווה כמעט מוחלט.
נכון.
וזה נכון. המבנה של הרומן הוא גם קצת מעניין. אולי תספרי לנו עליו, כי הוא פרקים ודמויות שונות מתוארות בהן, ואחר כך הן שוות וחוזרות לאורך הרומן הזה, ביחד יוצרים איזה מין מיקרוקוסמוס של ברזיל, או ברזיל הענייה, נגיד ככה.
נכון. תראי, אבל את הולכת להגיד את כל מה שאני רוצה.
יאללה, תורך.
כן, נכון. הרומן הזה הוא רומן מאוד ייחודי, הוא הרומן השלישי שכתב עמדו, ובאופן מבריק וגאוני, רואים שבאמת רואים את הגאונות הספרותית שלו, אני חושב שהספר הזה, הוא התחיל לכתוב אותו בערך בגיל 16-17, הוא אז התגורר באמת בסלוודור, שם הוא קיבל את החינוך העל יסודי שלו, ובעצם די קרוב לאותו בניין, לאותו שיקון 68, שנקרא, שבעצם הספר מגולל את הסיפור שלו.
מה זה השיקון הזה, רגע?
השיקון
מה,
הזה,
מה
זהו.
אני, זה מבנה בדיוק. ענק, עם המון המון חללים נכון, וחדרים,
נכון.
שאנשים חיים בתוכו.
השיקון נקרא שיקון, ולנו נדמה ששיקון זה בתי רכבת כאלה עם המון, אז לא, זה פשוט בניין בלבד. כל הבניין נקרא שיקון, בכל הבניין יש דירות צפופות קטנות שמחולקות לעוד המון דירות קטנות בפנים. כמו שבישראל לפעמים מחולקים כאלה דירות, אנשים שרוצים להרוויח הרבה שכר דירה מפועלים זרים, מפליטים, מאנשים שבאמת הם חסרי יכולת לשלם שכר דירה. ובאותו בניין באמת גרו המון אנשים, משפחות, חלקי משפחות, זונות, נרקומנים, גנבים, רוצחים, ואנשים רגילים לגמרי שפשוט חיו בין הטיפות האלה מחסדים של אנשים רעים וטובים. והסיפור, באמת כתב את הסיפור הזה לאורך 6 שנים בערך, ומתפרסם בסך הכל כשהוא היה בן 22, אותו סיפור.
ב-1934 הספר הזה.
נכון, נכון. והוא נולד ב-1912, אז כן, לא, הוא נולד ב-1912, הסיפור האור ב-1934,
כן,
נכון.
כן, כפי שאמרנו, ובאמת נכון. סגנון כל כך חד, כל כך בוחן לעומק דברים, ודמויות נכון. שהוא מתאר, את התופרת נכון. העמלה שכל נכון. היום מתקתקת עם הרגל שלה למכונת נכון. התפירה, נכון. את הזונות שנאלצות לעבוד
שם. למכורת גופם.
ומין זונת עבר גם שנלקחה פעם מכפר בפולין, בעל נכון. כורחה, ואלו הם חיי הזה גורלה, מצד אחד מבקשת בקשות סליחה ממריה, אבל אז מצד שני יודעת שהיא לא חטאה בכלום, כי זה פשוט נכפה עליה כל
החיים,
הסיפור
בוודאי.
הזה. וגם נכון. יש שם את היהודי, יעל. זה עם האף הגדול, הקומוניסט, נכון, סוציאליסט, נכון, יותר נכון, נכון, שמסתובב עם הגיליונות של האינטרנציונל נכון. בתיק. זה קצת נכון. תיאור סטריאוטיפי של היהודי, את לא חושבת?
כן, כן, בהחלט, אבל בעצם זה הסוד של הרומן הזה, שהוא בעצם באמת, כמו, אנחנו חוברים למבנה שלו, שהוא גם, המבנה שלו הוא פרגמנטים, הוא מסופר כל הזמן במקטעים כאלה על האנשים, ובעצם אין גיבור לרומן הזה, הגיבור הוא המעמד, הוא ההמון בעצם. הגיבור הוא לא גיבור שמי של מישהו, ספציפי אחד, אלא בעצם הגיבור הוא הציבור, ההמון, העם, אותם אנשים שמתגוררים שם, המעמד, ובעצם זה מתחבר גם לתפיסת העולם הקומוניסטית של ז'ורז' אמאדו, והמלחמה שלו כדי באמת לקדם את השוויון בין כולם, ואת להילחם על, על, על הגיל ועל ההשכלה ועל המוצב הלאומי ועל השיוך הגזעי, והתפיסות הדתיות של כולם בעצם, כל הדמויות שלו בעצם יש להם את הייחודים האלה.
הוא גם מאשים שם את הכמרים ואת הכנסייה שמנצלת את האנשים, ולא נותנת להם שום פתח של תקווה ולשינוי.
נכון. הוא ממש מונע מהקוראים שלו להתרכז רק בגיבור כזה או אחר. הכל בעצם מתגמד בהשוואה לעליבות הקיום הזאת. וההסתכלות אפילו על הדיירים של השיכון, סאו קולד שיכון הזה, היא ממש כמו להסתכל על באופן רפואי על תאים של איבר מסוים בגוף.
כן, האורגניזם אחד הגדול זה הבניין הזה, שיכון 68, וכל החלקים שלו. צודקת, יעל. נכון. יחד זה עובד, וזה עובד רע, וזה מצער. ורמי סערי כותב באחרית הדבר, גוף האדם היה ועודנו סמל מובהק לאופן שבו הכלכלה הקפיטליסטית משתמשת באנשים, טובעת מהם את זיעת אפם ומוצצת את לשדם.
כן, זה בעצם גם השם זיעה, הוא באמת בדיוק, הוא גם מדבר על הזיעה הפיזית, ועל הריח שבוקע מכל דף בספר, אז אתה קורא אותו.
ריחות זוועה.
ואת מרגישה שאת כאילו, את חיה בתוך הריח הזה.
הוא גם מתאר חדר של מכרעה שמשותפת לכל הבניין, השתן הצהבהב הזה שנוזל שם על הרצפה.
אין שם עקבות בכלל, פילטרים של ניקיון פה ושפה, הכל מאוד מאוד לפנים, כמו שאנחנו אומרים בימים.
נכון. תקריא לנו קטע מתוך הספר.
האמת שבהתחלה יחד לקרוא וחשבתי שאתה הולך לגנוב את כל הקטע הראשון הזה, אבל אני אמשיך אותו. אז בעצם אנחנו קלענו קצת לאותו דבר, כי באמת איך שאתה פותח את הספר זה גרוף לבטן באמת, קטע מאוד מאוד חזק. אחד הגברים, סמוק וזערורי, מחה מפניו בשרבול חולצתו את הזיעה. זיעה שגבר אחר, שחור ענק, ניח לה להבהיק על מתחוע כהקף אחד. השלישי הוא ששיניו הבולטות שיוו לו מראה של כלב פרא, ניכר בחולצתו הצמודה, וכל העת לאס סיגריה שקבתה. הם באו מהעיר התחתית, ולאחר שטיפסו במעלה טבואו, עלה בידם להפיל גם במדרון פלוריניו,
כן.
ושם ניצבו אותה לפני חדר המדרגות האדיר. חדר מדרגות כזה יכול להדביק כל אחד בשחפת, אמר הסמוק. השחור שרק, חייך, בעל השיניים הבולטות הוא שהשינה. היית רוצה מעלית, שיקו? בטח היה עדיף. השחור הסתכל בפליאה. החולדה הזאת עד כדי כך שמנה שהיא לא מסוגלת לרות. אני לא יודע איפה הן משיגות אוכל כדי להיות שמנות כאלה. שיקו שב והעביר את ידו על מצחו, מלמל דבר מה חרש חרש, והניח את כף רגלו על המדרגה הראשונה. האחרים הלכו אחריו. האוגוסטו זרק על הרצפה את הסיגריה שלו תועיל עוד, והם התחילו לעלות, ראשם רחון קדימה, שחוקים. החולדה השמנה עקבה מלמטה. מהקומה השלישית ירדה בחורה בסמלה כחולה. היא נשענה על המעקה כדי להניח להם לעבור, וחלפה כמו צל בין החושך לבין החולדות. ואז, לפתע פתאום, חשו הגברים בריח של מת, והחולדות עוררו בהן גועל.
יכול להיות שהחולדות הן באמת בעלות הבית בבניין האומלל הזה. יעל, לקראת סיום, יש כוח ועוצמה בספר הזה דווקא משום שהוא רלוונטי, כי הרי אנחנו יודעים, כמו שהזכרת קודם, על הפליטים ומאגרי עבודה, שחיים כך בינינו בכל עיר גדולה.
ממש.
בתוך העוני והנחשלות הזו.
נכון. כן, זאת הסיבה שזה, אני חושבת שספר הזה גם יכול, בעצם זה שהוא באמת מניפסט ספרותי אדיר, שחובה להביא אותו לקורא הישראלי, הקורא הישראלי יכול באמת למצוא פה, הקורא הישראלי שיש לו זיקה חברתית, בהחלט יכול למצוא פה את הבעיה שקיימת בישראל, עם מאגרי עבודה, עם פליטים, עם מסתננים, איך שלא כל אחד יקרא להם, שחיים בעוני מרות, בלי זכויות, בלי שלמישהו יהיה אכפת מהם למעט עמותות כאלה ואחרות שממש נחמות עבורם.
אז הנה אנחנו בערב פסח שקרב אלינו ואהבת את הגר, כן? אז נזכור גם את זה כשאנחנו קוראים את זיעה, את ז'ורז'ה אמדו, הסופר הברזילני והתרגום הנפלא של רמי סערי בהוצאת רימונים, והערב בבית תרבות ברזיל בתל אביב, השקה לכבוד הספר.
נכון, נכון.
יעל שכנאי.
תודה.
תודה. קריסטן רופניאן, שמה של הסופרת הזאת, שעכשיו רואה אור בעברית ספר הסיפורים שלה, אתה יודע שאתה רוצה את זה בהוצאת אחוזת בית, ורופניאן התפרסמה מאוד בסתיו 1900, סליחה, בסתיו 2017, כאשר בניו יורקר התפרסם סיפור קצר שלה, היא הייתה אז אלמונית לחלוטין, קריסטיאן רופניאן, והסיפור הזה סיפר על פלירטות תמים או התחלתי בין סטודנטית צעירה ובין גבר בשנות ה-30 וחייו, והפלירטות הזה מוביל לאיזה דייט כושל, ואחר כך גם למערכת יחסים קצרה אבל משמעותית. בתוך כמה ימים הסיפור הזה שנקרא טיפוס של חתולים זכה לתהודה חסרת תקדים, הוא נקרא ושותף על ידי מיליונים ברשתות החברתיות ועורר הרבה מאוד תגובות ודיונים סוערים סביב השאלה הזאת, מה הם גבולות ההסכמה בסקס בין גבר ואישה ובעיצומה של סערת מיטו. אנחנו מדברים על סתיו 2017, הפכה קריסטיאן רופניאן לאחת הסופרות הכי מדוברות בעולם, וגם קיבלה מקדמה בסך 1.2 מיליון דולר על הספר הראשון הזה, הקובץ סיפורים הזה שנקרא אתה יודע שאתה רוצה את זה. אולי נקרא רגע את הפתיח, טיפוס של חתולים, כי זה הסיפור המפורסם בתוך הקובץ. מרגו פגשה את רוברט בליל יום רביעי לקראת סוף סמסטר הסתיו. היא עבדה במזנון של הסינמטק בדאונטאון, והוא קנה פופקורן גדול וחבילה של סוכריות ליקריץ. זאת בחירה מעניינת, היא אמרה, נדמה לי שאף פעם לא מכרתי פה ליקריץ. היא פיתחה הרגל, היא פיתחה את ההרגל לפלרטט עם לקוחות כשעבדה כבריסטה, וזה תרם לטיפים. במזנון של הסינמטק היא לא קיבלה טיפים, אבל התפקיד היה משעמם ורוברט נראה לה חמוד. לא חמוד עד כדי כך שהיא הייתה, נגיד, יוצאת איתו למסיבה, אבל מספיק חמוד כדי לדמיין את עצמה נדלקת עליו אם הוא היה יושב, אם הוא היה יושב מולה בשיעור משעמם, אם כי היא הייתה בטוחה למדי שהוא כבר גמר את התואר. כי באמת יש שם פער גילאים ביניהם. אנחנו עכשיו נאמר שלום לסופרת ולמבקרת הספרות, ג'וליה פרמנטו. שלום, ג'וליה.
שלום.
את אוהבת את הסיפורים האלה של קריסטיאן רופניאן, שלי הם נראים קצת סיפורי דור ה-Y. סיפורים כמו המשך קצת ללנה דנהם של בנות, נגיד, של הסדרה בנות, וגם הספר הזה, קובץ הסיפורים הזה, אמור להפוך לסדרה ב-HBO.
נכון.
לא במקרה.
לא במקרה, כן. השאלה היא מה באמת המקרה כאן. אני אוהבת את הסיפורים, אבל אני מאוד אהבתי את קט פרסן, שבעברית קראו לו טיפוס של חתולים. וגם כשכתבתי בזמנו על הסיפור, ממש הגנתי עליה. היא קיבלה הרבה תגובות גם ברשת וגם ממבקרים ומספרים אחרים שפקפקו בכישרון הספרותי שלה.
רגע, בואי נדבר קצת על סיפור כן. של חתולים. יש שם כן. מערכת יחסים קצרה בין שניים, והיא לא בטוחה שהיא רוצה אותו, בכל זאת היא שוכבת איתו, היא מסיימת איתו את הסיפור, אבל מה במקרה הזה כל כך מעורר אמוציות? למה כל כך הרבה תגובות הסיפור הזה קיבל?
אני חושבת שהגאונות של הסיפור הזה והצייטגייסט שרופיניאן הצליחה לתפוס, זה את המקום המאוד דק הזה, שבין אונס שאין לו אולי תוקף פלילי, לבין אונס עצמי, לבין העובדה שאת בחורה בת 20 ולא ממש מחוברת למיניות שלך ותוכל לעשות סקס באופן מבחירה חופשית, אבל שאת יוצאת ממנו פגועה כאילו נעשה לך עוול.
אבל לא היא עושה לעצמה דברים?
כן, גם היא עושה לעצמה דברים.
אבל גם הוא, שלא לוקח ברצינות את זה שהיא אומרת, רגע, אני עדיין בתולה.
נכון, זה גם, ואת יודעת, זה גם לא משהו שאפשר ממש אין פה האשמה ברורה.
אין פה שום דבר פלילי, אבל יש כאן איזה מין מחול כזה, אחור ביותר, בין שניים. היא לא סגורה על עצמה, אבל היא גם לא מאשימה אף אחד.
נכון, היא גם לא סגורה על עצמה, וגם היא גם קצת כן רוצה, והיא לא רוצה להרוס את זה, ולא נעים לה, שזו סיטואציה מאוד אנושית, וגם מאוד נשית, וגם מאוד צעירה, שמתאים מאוד, ובגלל זה אני חושבת שכל כך הרבה, לפחות נשים ברחבי העולם, נשים צעירות, יזדהו עם זה. כי בחורות צעירות מכירות את המקום הזה, שאין לך מספיק ידע, העולם הוא עולם פטריארכלי, את רוצה לעשות דברים, אבל רוצה גם להגן על עצמך, ואת לא יודעת איך, והיא תפסה את זה. היא תיארה את זה בסיפור בצורה ממש ממש מדויקת.
את החוויה המעורערת הזאת של האישה הצעירה היום.
את החוויה הגבולית הזאת, כן, זה בדיוק הגבוליות הזאת. היא עשה את זה באופן מאוד דק, היא לא האשימה אף אחד, שלדעתי הסיטואציות הבאמת קשות הן הסיטואציות שאי אפשר לשים עליהן את האצבע. זה לא סיטואציה, אין פה אלימות פר אקסלנס, אבל כן יש פה אלימות. אז מי אשם בה? איפה היא מתקיימת? הגבר אשם בה? האישה אשמה בה מחולשתה? התרבות הפטריארכלית אשמה בה, ומה שרופיניאן עושה כסופרת זה, היא גם לא מאשימה אף אחד. ואני חושבת שזה גם מה שהוביל לגל הדיונים המטורף ששתף את העולם אחרי שהסיפור הזה התפרסם. זה שכל מיני קבוצות, כל מיני אנשים ניסו להגיד, אבל זה השם, אבל זה השם, אבל זה השם. אבל בסיפור אף אחד לא השם. נעשה עוול, והרבה מהעוולות שנעשים בעולם, בין אם הם קשורים היחסים לדברים לנשים או למיניות, או בין אם לא, אין להם אשמים ברורים. וזה החוזק הגדול של הסיפור הזה, וגם כמו שהתחלתי להגיד, מה שקרה בעקבותיו זה שהרבה גם ערערו על הכישרון הספרותי שלה. שמו, היא לא סופרת. אין לה כישרון ספרותי, היא לא משתמשת בשפה באיזשהו אופן יוצא דופן.
אני דווקא חושבת אחרת, אני חושבת שהיא כותבת יפה מאוד, עם הרבה דקות הבחנה.
אני גם חושבת, אני חושבת שבקובץ הזה, אני חייבת להודות שכשקראתי את כל הספר, עם הציפיות שפיתחתי אחרי טיפוס של חתולים, וגם עם גל התגובות ששתף אותה, שאני גם כסופרת וגם כאישה, הרגשתי איזשהו צורך להגן עליה ולהגיד, לא, היא כן סופרת, היא לגמרי סופרת. אבל הספר, אני התאכזבתי מהספר, אני התאכזבתי מהסיפורים. אני חושבת שטיפוס של חתולים הוא עדיין הסיפור הכי חזק בקובץ הזה.
אז זהו, בוא נספר קצת על הסיפורים הנוספים. יש שם סיפור שנקרא ילד רע על זוג שמארח אצלו בבית חבר שבור לב, שנפרד מהחברה, אבל הם מתחילים להתעלל בו.
נכון, זה באמת לדעתי הסיפור השני הכי אהוב עליי בקובץ, והסיפור הכי חזק שם גם סיפור שכתוב בגוף שני, שמשהו שהצליחה להחזיק את הגוף השני הזה לאורך כל הסיפור, היא מדברת בקול של הזוג. וגם שם יש, זה גם כאילו היא באמת מנסה לשחזר את המקום הזה של האלימות הדקה הזאת שאין לה אשמים.
ומול ילד רע יש סיפור אחר שנקרא בחור טוב, והוא נכון. על רווק ניו יורקי שמתעתע בנשים ובסוף משלם על זה גם.
כן, שגם היא כתבה, קצת היא גם התפרסמה בזכות נקודת המבט הנשית שלה, שהייתה מאוד מדויקת, שקצת לא קראנו הרבה כמותה, ופתאום היא כותבת מנקודת מבט גברית, שהיא גם מרשה לעצמה לעשות דבר כזה. זה גם אחד הסיפורים המוצלחים מוצלחים בקובץ. הבחור הזה שרק שוכב עם הרבה נשים, אבל גם אומר להם שהוא מעוניין רק בסקס, אבל בעצם מוליך אותן שולל, אבל איך הוא הוליך אותם שולל, אם הוא אמר להם מראש שהוא רק מעוניין בסקס, ועדיין הן מתאכזבות, שהוא לא מעוניין במערכת יחסים.
זה שוב האזורים הגבוליים האלה.
כן, ממש. זה, אם יש לה איזשהו ספציאליטה מובהק, זה התיאור שלה, של האזורים הגבוליים האלה, והאופן הלא מוסרני שבהם היא עושה את זה. אם כי, תת, אני ראיינתי אותה לא מזמן, הייתה לנו שיחה מאוד ארוכה על פמיניזם ועל נשיות, והיא מגדירה את עצמה, כאילו זה ברור, אבל מגדירה את עצמה כפמיניסטית באופן חד משמעי. היא גם אמרה לי שהיא אפילו, היא מגדירה את עצמה כפמיניסטית מזדה יותר עם הגל השני של הפמיניזם. כאילו היא פמיניסטית לוחמנית, לא מתנצלת, שממש היא מתמקדת. העניין הגדול שלה הוא בכוח, היא מתעניינת ביחסי כוחות.
וגם באמת בחוויה הנשית של בנות, נקרא לזה, בנות דור הוואי היום, ביחסים האלה שבין גברים ונשים, אם זה יחסים של מין, או של זוגיות, או של אהבה, או של פלירט, שנראים דרך הסיפורים שלה לפחות כאזור מאוער, שלא ברור מה הגבולות, לא ברור מי רוצה מה ולמי מותר מה.
כן, לגמרי, קצת, אנחנו הגענו לעידן שבו מותר לנשים להגיד לא. והם כבר מחנכים אותם להגיד לא, ומחנכים אותם לשמור על הגוף שלהם, וכל התפיסות של מה נשים נותנות לגברים, ובעבור מה הם נותנות לזה, הם מאוד השתנו.
אבל כשיש דור שלא יודע מה הוא רוצה, ולא יודע אם יש לו לא או כן בפתח הפה, אז שם אולי מתחילה הבעיה.
כן, גם שם מתחילה הבעיה, וגם העובדה שאת יודעת, זה כאילו, אסור לשכוח שמבחינה היסטורית, זה עדיין משהו שרק התחיל. אנחנו די נמצאים, את יודעת, אנחנו כאילו עדיין על גרם המדרגות בדבר הזה, לא הגענו עדיין לאן למקום האידיאלי של איך נשים אמורות לנהוג, איך נשים מבינות את המיניות שלהן, איך הן מתנהלות
כן.
עם גברים. עברנו איזושהי כברת דרך מטורפת, בטוח שאחרי עידן המיטו שהביא אותנו מימי הביניים לעת המודרנית בכל מה שקשור ליחסים לגברים לנשים, שבעיניי זה אחד השינויים הכי גדולים שידע הציביליזציה האנושית. אבל אסור גם לשכוח שאנחנו ממש דור ראשון, ודור ראשון בקושי לדבר הזה.
את רוצה לקרוא לנו פסקה קטנה מהספר, אם הוא נמצא על ידך? גם מעניין שהשם תורגם על ידי קטיה בנוביץ' בהוצאת אחוזת בית. אתה יודע שאתה רוצה את זה בלשון זכר, כאשר באנגלית אתה קורא You know you want this, וזה נשמע כמו משפט שידול קלאסי של גבר כלפי אישה. את יודעת שאת רוצה את זה.
נכון, זה מעניין גם בעיקר...
לעברית איכשהו זה עבר ללשון זכר.
נכון, כי עברית מאוד ממוגדרת. וזה מעניין בעיקר בהקשר של שני הסיפורים שהזכרת מקודם. ילד רע, שזה על זוג שמתעלל מינית, בוא נאמר, בבחור אחר. ועל בחור טוב, שזה על בחור שמשדל...
כן.
משדל כל מיני נשים לשכב איתן.
כן.
כאילו התרגום של הספר בהקשר הזה אולי טיפה עושה לו עוול, אבל קשה...
אתה יודע או את יודעת. טוב, זה כנראה רב משמעי. מה את קוראת לנו פסקונת מתוך הספר?
פסקונת מתוך הסיפור ילד רע על הזוג שמפתח יחסי תלות עם הבחור שבור הלב שבא להתארח אצלם על הספה ונשאר לישון שם, ואז הם מתחילים לפתח איתו מערכת יחסים.
נכנס אליהם למיטה.
לגמרי, כן. קבענו כללים לגבי הדברים שמותר או אסור לו לעשות. דברים שמותר או אסור לו לגעת בהם. באופן כללי אסור היה לו לעשות כלום. באופן כללי הוא צפה, ולפעמים לא הרשנו לו לעשות אפילו את זה. היינו רודנים. שאפנו את מרב הסיפוק לקביעת כללים ושינויים כדי לראות איך הוא יגיב. בהתחלה מה שקרה בלילות האלה היה דבר מוזר שלא מבטאים במילים. כמו בועה שנאחזת בקושי בשולי החיים האמיתיים. אבל אז, שבוע אחרי הפעם הראשונה, קבענו כלל ודרשנו ממנו לפעול על פיו בשעות היום, ופתאום העולם נבקע לשניים ושפע אפשרויות.
אז זה מתוך הסיפור ילד רע שמופיע בקובץ הסיפורים, אתה יודע שאתה רוצה את זה, מאת קריסטן רופניאן בהוצאת אחוזת בית. ג'וליה פרמנטו, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לך.
להתראות. ואנחנו ממשיכים עם עוד סדרת ספרים נשית שעכשיו הפכה לסרט קולנוע. הסרט נקרא אחרי שהוא יוצא עכשיו בסרטי שובל ויונייטד קינג בבתי הקולנוע ברחבי הארץ, החל מסוף השבוע הזה. אחרי שכך נקרא הסרט, והוא מבוסס על רב המחר, שמחר יותר מיליארד וחצי עותקים. זה בעצם סדרה שלמה שכתבה אנה טוד, היא הייתה סופרת אלמונית יחסית, מין סיפור נאורים, תכף ניכנס ככה קצת לעלילות שלו, והטריילר לסרט כבר זכה ליותר מ-140 מיליון צפיות. בואו נראה, נשמע קצת את הטריילר לסרט אחרי ש... תכף יהיה לנו.
Call and text every day.
Mom, it's college, it's not a survival course.
It'll be fine.
Truth or dare?
Okay, truth.
Are you a virgin?
I'll do dare.
I dare you to make out with Harden.
I'm done playing this game.
Oh, I like this girl.
אז זה הסיפור שכתבה אנה טוד. יש כאן בחורה צעירה שמה טסה יאנג, היא סטודנטית מצטיינת, היא בת טובה לאם חד הורית, ויש לה גם חבר בחור טוב כזה, ואז היא מגיעה לקולג', היא כמובן רוצה להצטיין ולהמשיך ולהצליח בקריירה, אבל לשותפה שלה לחדר, סטף, יש רעיונות אחרים בשבילה, וטסה נכנסת לעולם שלם של חברים קולים של סטף, כולל אחד בחור שמו הרדין סקוט, שהוא מין חתיך, אבל יש בו גם צד אפל ולא ברור, ובין השניים מתפתחת מערכת יחסים שהופכת לסדרת ספרים, ואולי גם לסדרת סרטים, עכשיו הסרט הראשון כאמור אחרי ש. שלום לגלי אבני גילאור מהוצאת אהבות.
שלום, שלום.
אתם פרסמתם את הספרים של אנה טוד, שבעצם התחילו בכלל במין תכתובת וואטסאפ כזאת.
לא, וואטסאפ התחילה בעצם לפרסם פרק באפליקציית וואטפד, שהיא אפליקציה של כותבים חובבנים. היא הייתה צעירונת בת 24 שעברה עם בעלה מבסיס לבסיס, בעלה איש צבא אמריקאי.
הם התחתנו אחרי שהם גמרו את בית הספר התיכון, כמו בחלום
נכון,
האמריקני הקלאסי.
נכון,
כן.
לגמרי, לגמרי. והיא הייתה מעריצה גדולה של להקת One Direction, להקת הבנים. והיא פשוט כתבה פאנפיק בעצם, צפות מעריצים, על כל אחד מהלהקה, המציאה דמות, והשתמשה בשמות שלהם, והעלתה פרק פרק בוואטפד, ולאט לאט היא הגיעה ללמעלה ממיליארד וחצי הורדות. וכשהמנהלים של האפליקציה שמו לב להיסטריה שמסביב מה שהיא עשתה, הם פשוט פנו לסיימון אנד שוסטר, שזה אחת ההוצאות הגדולות בארצות הברית, שלקחו את הספר ככה כמו שהוא, בקושי הוא לא רצו לגעת מההצלחה, ובאמת היא מכרה מאות מיליונים בכל העולם.
אז עכשיו, כמה ספרים יצאו בסדרה הזאת עד עכשיו? סדרת אחרי ש...
כעיקרון יצאו ארבעה ספרים, אנחנו את הספר השלישי חילקנו לשניים, אז אצלנו זה יצא בחמישה ספרים, עשו את זה גם בצרפת ובגרמניה, ספרים מאוד ארוכים, אבל את לא שמה לב, את קוראת אותם, את לא שמה לב בכלל לאורך שלהם, זה פשוט זורם, ואת רק רוצה עוד.
מה קורה בעצם בספרים האלה? זה הנוסחה הקלאסית של הבחורה הטובה שפוגשת את הבחור החתיך והאפל, ומשהו שם קורה ביניהם, אז מה באמת קורה לאורך הספרים?
זה, יש שם רכיב של, 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 שממכר, שאת את רוצה לדעת, את נכנסת לחיים שלהם, הספרות היא מאוד מתופרטת. את ממש נכנסת ליום-יום, לתחושות, זה, יש שם, ממש מזדהה עם, עם הגיבורה, עם הגיבור, עם האנגסט, קוראים לזה באנגלית, אני אף פעם לא מצליחה למצוא לזה מילה טובה בעברית, זה מין... זה לא הרגע, זה יותר חזק, זה את יודעת,
ההור, כן,
משהו חזק, הכל ביחד. וכן, ויש משהו ספציפית גם בסדרה הזו שמחזירה אותך לאהבה הראשונה, לגיל 16, להתאהבות הזאת, לדרמה.
אז עכשיו יש את אחרי שש, זה הראשון בסדרה, ואחר כך יש את אחרי שנפלנו, שהוא כבר מתחיל להיות מחולק, נכון? ואחרי שהתנגשנו?
אחרי שהתנגשנו זה השני, אחרי שנפלנו זה השלישי, ואחרי שהגענו לסוף הטוב זה הרביעי.
ואז יש לנו סוף טוב, אז מה בסוף בין הרדין ולבין טסה?
לא, לא ספר. ספוילרים.
את הסרט אני מניחה שעוד יצא לך לראות.
הסרט ראיתי כבר.
כבר, אז מה את חושבת עליו? אני ראיתי חלק מתוכו, ג'ני גייג' בימה, משחקים בו סלמה בלייר ופיטר גלגר ועוד אחרים.
ג'וזפין לנגפורד והירו... פיינס, שזה הפעם הבחורה שלהם, זה בעצם סרט הבחורה שלהם, והם מקסימים, הם הגיבורים.
זה מין דרמת נעורים מתקתקה עם טיפה גוונים של אופל, מהסדרה 50 גוונים.
כן, לא, אבל זה לא דומה, זה לא דומה, זה כל כך, זה נכון, יש בזה משהו מתקתק, אבל זה פשוט, זה סרט, הסרט יצא מקסים, הצליחו להביא את הדמויות, זה כל כך כיף לראות את הדמויות שאת אוהבת מהספרים פתאום קמות לתחייה, ואני דווקא, אני מאוד נהניתי.
אז
הייתה היסטריה סביבו, אנחנו היינו בבחורה בליסבון, וביום שני היה טרום בחורה בארץ, והיסטריה סביב הסרט.
מה יותר טוב, הספר או הסרט, גלי?
זו שאלה קשה. כאילו, ברור שאני רוצה להגיד הספר, אבל זה שונה, אי אפשר לא ללכת לסרט אחרי שאת קוראת את הספר.
ואנה טוד עוד ממשיכה לכתוב בספרי הסדרה, או שהיא כבר עוברת לדבר הבא?
לא, היא עברה, היא כתבה כבר, היא עשתה כתיבה מחודשת לנשים קטנות, מודרנית כזה, לאחיות שאבא שלהם בצבא, נוסע לאפגניסטן. בשביל הספר אנחנו מוציאות ספר ראשון בטרילוגיה חדשה שלה.
שאולי גם תהפוך בסוף לסרט הזה. אנה טוד, סדרת אחרי שבע, עכשיו בקולנוע. גלי אבני גילאור מהוצאת אהבות, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
בשמחה, בכיף.
אז אנחנו נסיים את מה שקורה, הנה, עם ארבעה ספרים שדיברנו עליהם היום, על שרית ישי לוי, אישה מעבר לים, על זהה של ז'ורג' אמדו, הסופר ברזילאי המצוין, ואתה יודע שאתה רוצה את זה, קובץ הסיפורים המדובר של קריסטן רופניאן, ועכשיו גם דיברנו על ספרי אנה טוד, אחרי שגם עובדו לקולנוע. אנחנו נסיים את מה שקורה להיום. תודה רבה לקשת מאירוביץ' של ההפקה, למיכל אולשוונג על הביצוע הטכני, והזמר ישראל יצחקי שהלך לעולמו ואנחנו נפרדים ממנו היום. יסיים את התוכנית שלנו להיום כאן באולפן שירי לברי, שבת שלום.